ברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. אני עומר זיו, איתי כאן, מרחוק אמנם, יזהר דמטר, אהלן אהלן.
אהלן אהלן.
ואנחנו נפגשים כדי לדבר שוב על האלפים, אבל הפעם אולי אזור שאתם קצת פחות מכירים, אולי בכלל לא מכירים. המקום נקרא האלפים הימיים.
אולי קצת מכירים, כי תחנו עליו כל פעם וכל הפרקים על האלפים, על השלישייה, אז הגיע הזמן שנדבר עליו קצת.
אז הפרק הזה מטרתו לצלול לעומק, ואני אתחיל ואומר שכל פעם שדיברנו על האלפים הימיים, אני זוכר בעיקר אווירה שאתה משדר שמדובר במקום אחרת, או מקום אחר ממה שאתה מדריך, מכל המקומות שבהם אתה מדריך, האלפים הימיים. גם התרשמתי שזה אחד המקומות האהובים עליך, וגם התרשמתי שיש לך מה לספר עליו שהוא קצת אחרת מכל שאר המקומות. הקצעקתה?
מקום אחרת. אמא שלי מתהפכת בקברה, אלא אם ישמור.
כן, אבל אנחנו לא רוצים להקליט מההתחלה, אז אנחנו רוצים על הרצף.
קדימה.
אז באמת האלפים הימיים הוא כמו שאני מרגיש שאתה ממך, שהוא באמת אחרת, ואחד המקומות האהובים עליך?
אחד המקומות האהובים עליי, לגמרי. אני מאוד אוהב את האלפים, נראה לי זה כבר די ידוע. ומאוד אוהב לבלות באלפים, יש הרבה, 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 הרבה מה לעשות באלפים, אבל, וזה המקום שיש בו אבל, יש כמה אזורים שהם אחרים באלפים, שבאמת מציעים איכויות אחרות לטיול או לבילוי, והאלפים הימיים הוא אחד מהם. כמו שבכל בונבוניירה יש את הבונבון האחד ששווה יותר מכולם, אז אלפים הימיים הוא, לא יודע אם הוא שווה יותר מכולם, אבל הוא ראשון בין שווים. זוכר את המושג הזה? מרכי צה, לא משהו כזה. אז הוא ראשון בין שווים.
לא זוכר. זה יחסית קרוב גם לבית שלך, לא? האלפים זה החצר האחורית שלך, אבל האלפים הימיים זה עוד יותר קרוב אליך.
זה לא כזה החצר האחורית שאני חייב לומר, למרות שאתה מאוד אוהב את המושג הזה.
מה לא? כל פעם שאני מתקשר אליך, אני תופס אותך, אני פה, על איזה רכס חוצה.
זה עדיין איזה 4 שעות.
על מגלשיים, ברגל.
או 3.5 שעות באוטו, או 3 ומשהו שעות ברכבת. לא, האלפים, תחשוב על זה שבסופו של דבר בצרפת, הם מייצרים מעין קשת כזאת. כל מי שאי פעם היה איתי באלפים, יודע שכל פעם אני מדגים על איך נראים האלפים, כמו דלת בדפוס, רק בתמונת מראה. يعني יש ענך שמתחיל מהים התיכון, שהוא בעצם הגבול בין איטליה ובין צרפת, שמתחיל החלק הכי דרומי שלו, זה האלפים הימיים, משם עולים לפארקים מאוד נחמדים של מרקנטור וקירס ובנואז, ואז האלפים הגבוהים, המונבלן, שהם בעצם מעין, זה מעין הטי, זה הצומת, שיש לה עוד קטנצ'יק, בופורטה, רכס קטן שנכנס לתוך צרפת, ומשם ממשיך האלפים הגבוהים לגבול של איטליה שוויץ, ואז ממשיכים האלפים המזרחיים איטליה, אוסטריה, דולומיטים בעצם, ואז סלובניה, ואז הם מתחילים קצת להתפזר בעצם. מה זאת אומרת להתפזר? כל מיני כימותי משנה, האלפים הקרפטים, סליחה, האלפים הדינרים וכן הלאה. זה בעצם העניין. האלפים הימיים הם החלק הכי דרומי. עכשיו חוזר רגע לשאלה שלך, אני גר על החוף של הים התיכון, ואז תחשוב שממני יוצאת איזה מין קשת כזאת, או סליחה, ענך לקשת הזו, של הצלע הזאת של צרפת ואיטליה. אז בגדול, המונבלן והאלפים הימיים הם די אותו מרחק ממונפליה, בסופו של דבר. פער אולי של 45 דקות. ויותר קל להגיע לשמוני, מאשר לאלפים הימיים בשבילי.
מהיום ועד מותי, לא אגיד לעולם שהאלפים הם החצר האחורית שלך.
שנה הבאה אנחנו הולכים לזכור דירה בלגרב. זה בפארק שנקרא אקרה, שהוא בין קירס לבנואז, הוא גם כן בגבול של צרפת איטליה פחות או יותר, אחד היותר מוצלחים באלפים, ואז זה לא יהיה החצר האחורית, זה יהיה המרפסת הקדמית, אבל עד אז זה לא החצר האחורית. החצר האחורית פה זה גבעות של גיר, רמות מנשה, זה אופשי אמור.
החצר האחורית זאת להקה. בואו נמשיך. אני מניח שכשאנשים ידברו על אלפים, או כשנשאל אותם על אלפים, הם יגידו באמת את המונבלן, את הפסגות בשוויץ, את הדולומיטים. האלפים הימיים, כשמם כן הם, ימיים, אז רגע תחדד את זה, הם ממש נוגעים בים?
זה השם שלהם. הם באמת, בסופו של דבר, אפשר, נגיד, מאיפה שאנחנו מטיילים בטרק, להמשיך ללכת עוד 4 ימים, 4 או 5 ימים, תלוי איזה קצב, כמובן, ואיך. ולהגיע לריביירה, להגיע לעיירה הקטנה שנקראת מנטון, אפשר לחתוך אפילו לכיוון ניס, וזה כבר הים התיכון לגמרי, זה גם למה קוראים להם האלפים הימיים. השם של האזור הזה באיטליה זה אלפי דה מריטים, כאילו האלפים הימיים, בצרפת קוראים לפארק הזה מרקנטור, זה הפארק הדרומי ביותר באלפים בעצם.
אוקיי, והפסגות שם הם סביב איזה גובה?
עד 3,000, רוב הפסגות. זה אזור קצת יותר נמוך, אבל עדיין, 3,000 מאוד קרוב לים התיכון, זה לא נמוך בכלל. ושוב, בשבילנו כמטיילים, אנחנו תמיד צריכים לזכור שזה לא רק הגובה של הפסגות, זה גם הגובה של הבסיס. אנחנו מטיילים, לצורך העניין, בדרום ספרד, עוד שבועיים אני נוצא להדריך שם הטרק. אנחנו עולים שם ל-3,500 מטר, מתחילים ללכת ב-2,500, וזה עדיין נראה יחסית, אני לא אגיד מישורי, כי זה כמובן לא מישורי, אבל זה עוד לא נראה הרים סופר גבוהים. בזמן שיש אזורים בעולם, הכי קיצוני אולי נגיד זה, באמת, טוב, זה דוגמה די קיצונית, אבל גרינלנד, שבגובה פני הים, יש לך רכסים שמזכירים לך את ההרים של מרכז אסיה, או את האלפים עוד פעם. אז הגובה של הפסגות הוא באמת עד 3,000, אבל הגובה שאנחנו בעצם מתחילים ומטיילים בו פחות או יותר, וזה כמו בכל האלפים, זה פלוס מינוס 1,000. עוד פעם, פלוס מינוס.
אוקיי. אז רגע לפני שנצלול גם קצת יותר למקום הזה מבחינת היסטוריה, אולי בעלי חיים, שאפשר לראות שם, איפה הייתה או מתי הייתה הפעם הראשונה שלך שם, ואיך הרגשת?
אופה, שאלות מהמותן.
שאלות מהמותן.
בדיוק כשעברנו לפה, האמתי, עברנו לפה, זה היה 24 בספטמבר 2017. לא רק כבר הייתה פה שנה, אני באתי בעצם. ואז זה שבועיים כזה, כרגיל, צובעים את הבית, מסדרים של חנות, כל מיני קשקושים כאלה. ועוד היה מזג אוויר טוב, עוד לא היה קר. מה זה קר? שוב, זה מזג אוויר ים תיכוני פה, כן? אבל עוד לא התקרר כל כך, והייתה אווירה שעוד אפשר להמשיך לטייל. ואז פשוט לקחתי את הדברים ונסעתי לשם, כי פשוט זה היה האזור היחיד שעוד לא התחיל לקבל שלג באמצע נובמבר. לא הכי חכם מטייל עם אוהל באלפים, כל מי שאי פעם מקשיב לנו יודע את זה, אבל שוב, מבחינת כושר זה אפשרי, ומבחינת זמן זה הדבר היחיד שאפשר לעשות. וזה היה מין החוויה האלפינית הראשונה שלי בעצם, ליך שעברנו לצרפת, אני עברתי לצרפת. וזה פתח לי איזה צ'קרה מן הסתיים האלפים. ובשלב הזה, אני חושב גם בקריירה שלי כמדריך, וגם בכלל כמטייל, כבר קצת יותר הבנתי משהו על איכות של טיולים. כאילו, על בעצם מה אנחנו, כשאנחנו מטיילים, מה עושה טיול לטוב? בעיניי, עוד פעם. ושמה לגמרי נפל לי הסימון לגבי זה, לגבי בעצם מהי איכות של טיול, מהו מסלול שאנחנו מבחינתנו כמדריכים עכשיו באים למטיילים ואומרים להם בואו איתנו, על מה אנחנו בעצם מדברים, למה יש לנו איזשהו טעם שבאמת אנשים סומכים עלינו חמסה חמסה ומטיילים איתנו ורוצים מטייל איתנו, כי הם יודעים שיזהר ועומר ייקחו אותם למקומות באופי כזה או אחר, אז על מה הם סומכים ומה אנחנו בעצם מציעים, ושם נפל לי הסימון, כאילו זה היה בעצם איזה מין, אני חושב, אולי נקודת זמן מעניינת בכלל בקריירה שלי, לא רק בטיולים שלי, מהבחינה הזו. ואולי אחת תשובה קיבלת.
ממש. תשובה מהמותן.
תשובה מהמותן.
סחתן. באמת איכויות של טיול זה משהו ש... זה שאלה טובה. איך אנחנו הופכים טיול לאיכותי, ואיזה פרמטרים ואיזה מאפיינים ככה אנחנו רוצים ליצוק לתוכו ולהביא, כדי שהמטיילים באמת יהיו מבסוטים וירגישו שזה לא עוד טיול. אם יש לכם תובנות, אתם גם יכולים לכתוב לנו, אגב. זה נורא מעניין. כן, כן. מה בעיניכם הופך טיול לאיכותי? תגידו לנו, תגיבו. מעולה. יכול להיות שנחזור לזה בסוף הפרק. בואו נצלול קצת עוד לאזור. מבחינת היסטוריה, אנחנו מדברים על אזור קצת יותר מעניין, או איזושהי היסטוריה אחרת ממה שאני מכיר אולי סביב האלפים, או מה קורה שם באלפים הימים?
אני חושב שיש שם פשוט ריכוז של היסטוריה שאנחנו מכירים סביב כל האלפים בעצם. ושוב, זה, אני רגע חוזר שורה אחת אחורה, זה חלק מאיכות של טיול. אני חושב שאיכות של טיול, או שאיכות של מסלול שאנחנו נכנסים, כי איכות של טיול אחרי זה זה כמובן מזג האוויר, הבני אדם שסביבנו, הארוחת ערב הקטנה שהפתיעה אותנו. זה רגע, אני שם בצד את הפרמטרים שלא כל כך תלויים בנו כמטיילים, אלא יותר באמת הסביבה שלנו כמטיילים. שוב, קבוצה זה חלק מהסביבה של הטיול וכן הלאה. אז עומק היסטורי ובכלל, עומק של כל דבר, עומק בוטני, עומק של בעלי חיים, עומק של נופים, ועומק אני מתכוון למגוון, ומגוון אני מתכוון לא רק למגוון של נגיד נוף קרחוני, אז לא רק קרחונים וקרחונים וקרחונים, זה מגוון, זה לא עומק. עומק של נוף בעיניי זה גם קרחונים וגם עמקים עורקים וגם קצת יער וגם קצת פסגות מחודדות, שם נוצר בעצם מימד אנכי. וואי, זה נורא... נורא פילוסופי כזה, אבל אתה מבין מה אני מתכוון?
אני שואל אותך על היסטוריה, אתה מדבר איתי.
ככה יצא. אבל זה כדי להכין לך תשובה טובה עוד פעם. עד כה יש לי 2-2. אבל הבנת מה אני מתכוון בעומק?
כן, הבנתי. לגמרי.
עכשיו, למה מבחינה היסטורית יש שם עומק היסטורי? כי בעצם אנחנו רואים כמעט את כל ההיסטוריה שאנחנו מכירים מהאלפים, שם. אם נטייל בגבול שוויץ-איטליה, יש יופי של היסטוריה של איזשהו מין עם, שבט, שנקרא ולסרים, שמגיע לשם ב... אמצע אלף השני לספירה, ובונה שם בתים ואזורים חקלאיים, וזה נהדר. אם אנחנו מטיילים עוד יותר עמוק בשוויץ, אנחנו מגיעים בעצם לאזורים פרה-היסטוריים, מערות, ציפורים פרה-היסטוריים, שמאוד קשה לראות בעיניים, אבל אפשר לראות בגלריות ומוזיאונים שאנחנו מסתובבים שם. באלפים העמים אנחנו פשוט רואים הכל, מפרה-היסטוריה עד ימינו אנו. ויש עמק אחד ספציפי שאנחנו כמובן מטיילים בו, שהוא... הוא משהו, הוא באמת משהו, והוא משהו ייחודי גם, קוראים לו עמק הפלאות, ולה דה מרווי, שהתיעוד בו, בעצם רוב ההיסטוריה שאנחנו יכולים להביט עליה שם, הוא בציורי סלע. ומה הכוונה? אנחנו הולכים שם בין ציורי סלע שבאמת חלקם קלקוליטים פרה-היסטוריים, חלקם משבטים לומברדים וליגורדים שהסתובבו שם אלף שני ואלף ראשון לפני הספירה, חלקם של נושאים סוחרים, שייטים, ששאירו שם את הכתובות שלהם כבר במאה ה-18 ואפילו במאה ה-19. וכל הדבר הזה במין מישמש אינסופי, יש שם יותר מ-15 אלף כתובות סלע, וזה רק מה שספרו ותיעדו, יש שם כנראה בדיוק פי 10 מזה. גם שולחים בשטח, רואים פשוט בלי סוף, וזה מאוד 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 מרשים, אני חייב לומר. הדרכים עתיקות, וזה גם יפה מאוד לראות, ולאורך הדרכים עתיקות רואים ציורי הסלע העתיקים, וזה חוויה אחרת לגמרי, פתאום. כשאני מתקדם עם ההיסטוריה, אז כמובן, סיפורי מלחמת העולם השנייה, זה היה אחד המעברים הקריטיים, דיברנו על זה בסוף אחד הפרקים, תחת שמי ארגמן, זה פחות או יותר האזור הזה. כל המשחק ההיסטורי המאוד מעניין, בין איטליה לבין צרפת, האזור הזה היה איטלקי רוב ההיסטוריה, נפוליאון החזיר חלק מהאזור הזה בעצם משליטה צרפת, וישי הפסידו חלק מהאזור הזה לאיטליה, הם כולם שם עם זהות קצת חצויה, עושה יופי של אוכל, אני שם בסוגריים, סליחה על הציניות לפי משברי הזהות של דרום צרפת או, דרום, או צפון איטליה, אבל בעצם מבחינה היסטורית יש שם באמת הרבה מאוד סיפורים, אנחנו נלך שם מהאזור של הכתובות סלע, נעלה לאחד המעברים לאיטליה, בונקרים ועמדות תצפית, נרד לאיטליה, כלום, בעצם, יש שם האזור שהוא באמת מין וקום כזה מהבחינה הזו, כי הוא באמת נורא קשה לתנועה מבחינה נופית, אבל נשאר בבקתה של אלאדר, אחת הרפוכיו פגרי, אחת הבקתות היותר כיפיות, שזה כמובן במאה ה-20 היה פחות או יותר במאה ה-20, היה בית ציידים. לפני המאה ה-20 זה הייתה עמדת מחתרת איטלקית לתקיפות נגד צרפתים באזור הזה, ובאמת מהבקתה הזו אנחנו נעלה... אולי חצי שעה, ונחזור לצרפת דרך הוקף. מאוד מעניין, בקיצור, מאוד מאוד מעניין.
זה מרגיש לי כמו טרק שהסיכוי לפגוש בו עוד אנשים הוא יחסית נמוך. אני טועה?
זה אזור שהוא פחות מוכר, ואני חייב להגיד שגם בצדק, מה הכוונה? תחשוב שבסופו של דבר עונת הטיולים באלפים היא די קצרה. שם באלפי ימים יש לנו דווקא איזה יתרון מבחינת העונה, אבל העונה היא די קצרה, ורוב האנשים ילכו לאן שהם מכירים ולאן שאנשים אחרים מכירים, וזה תמיד בגלים. עכשיו אין ספק שאנחנו באמצע גל מאוד חזק על המון בלן, יש עוד פארק בצרפת שנקרא ונואז, שעכשיו פתאום חוזר להיות סופר טרנדי, לא רק בישראל, בכל העולם כמובן. כל החלק של האלפים האיטלקיים, הפנימיים יותר, איפה אנחנו מטיילים בגרנד פרדיסו נגיד, גם חוזר להיות פופולרי, והוא לשמחתי הרבה, עדיין מחוץ למפה המרכזית. שוב, זה לא אומר עליו שום דבר, כן? זה רק אומר שהוא עוד לא נהיה טרנדי, כי עוד לא יש שם מספיק בלוגרים, ועוד לא יש שם מספיק בלוגרים שתיעדו אותו היטב במצלמות שלהם.
בוא נדבר קצת על בעלי חיים. אפשר לראות שם משהו אחר, בגלל שזה מקום קצת יותר נמוך, או...
זה מאותה סיבה... בכל זאת...
זה לא שרואים הרבה כשמטיילים באלפים, בעלי חיים, חוץ מזה. נראה לי שאפשר לספור את זה על יד אחת, לא?
בדיוק, אין הרבה בעלי חיים באלפים, כי אלפים זה לא אזור שטוב או קל, אפשר לומר, לבעלי חיים. אם יש אזור לראות בו בעלי חיים, זה באמת האזור האלפים הדרומיים בצרפת, זה כן. הם גם ידועים בתור אחד האזור, זה ידוע בתור אחד האזורים שבהם יותר קל לצפות בבעלי חיים. מרצף של סיבות. אחד, יש שם פרויקטים מאוד משמעותיים של האיחוד אירופאי על גרעיני השווה וכן הלאה. נגיד, היעל האלפינית, הבוקטה, אז שם אפשר לראות אותה בשפע, כי יש שם גרעינים מבוקרים בעצם. שתיים, בגלל שיש פחות מטיילים, פחות בקטות, פחות שבילים, פחות מהכל, אפשר לראות שם פשוט את כל מה שאנחנו יכולים לראות באלפים, פשוט יותר. זאבים, אנחנו רואים שם. הפעם היחידה בחיים שאני ראיתי חתול צוקים, שזה חיה שגם מסתובבת באלפים, וגם בצוקים בישראל ובמדבר אגב, במין כמובן לגמרי אחר, אבל משהו נפוץ. שואל צוקים, לא חתול
שואל,
צוקים.
שואל,
מה
שואל.
מה חתול צוקים? מאיפה הגיע? יש פה סטיקר של חתול מול הפרצוף שלי, אולי זה הגיע משם. אז שואל צוקים. אנחנו נכתוב על זה בקדימון של הפרק. אז אחד המקומות
היחידים כדי שאתה אומר חתול צוקים, אני תוהה אם להקליד הרגע במקלדת חתול צוקים בישראל, ולא רציתי לעשות הרע של המקלדת.
יש חתול ביצות בנתניה, אם זה מעניין אותך.
חדר רגע.
שועל צוקים. מקצור, אפשר לראות שועלי צוקים. נדיר, 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 אבל אפשר לראות. לא שועלים רגילים, זה שועל הרבה יותר קטן וכזה צוקים. קטן מקובץ וחזק. אז כן, מהסיבות שתיארנו קודם בעצם, אז אפשר לראות יותר בעלי חיים, וזה שוב, זה חלק מהעומק והעניין של הטיול. יש עוקף קבוע, שאנחנו עוברים שם, אנחנו עוברים איזו קבוצת יעלים גיבורה וגדולה, ואז יורדים לעמק שמי שבערב יוצא רגע אחד עם הביר המחוץ הבקטה, רוב הסיכויים שיראה איזה להקה של זאבים רצה בקצות היער באזור הזה.
זאבים. לא חצוי.
זאבים. לא שואלים. אבל זאבים סטנדרטים, שהם גם מאוד יפים, כן? במיוחד בלהקה, במיוחד בעירים כאלה.
הפעמים האחרונות שטיילנו, שגם אתה דרכת, או הטיול האחרון של קבוצת המעיין באלפים הימים, היה בספטמבר. בעצם היותם קצת יותר דרומיים, ממש נושקים לים, אפשר לטייל שם מחוץ לעונה המוכרת של סוף יוני, תחילת יולי, אוגוסט?
בגדול כן, בגדול כן, וגם יש בזה איזשהו יתרון. מה בעצם היתרון? השלג באזורים האלה מגיע יחסית מאוחר, וגם מחזיק יחסית מאוחר, באופן די מפתיע. ביולי הרבה פעמים יש נגיד יום טיול בצד האיטלקי, שאם יש שם שלג אז, ואין את היכולות ואת הכלים המתאימים, אי אפשר באמת לטייל בו. בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, אנחנו מרוויחים די הרבה דברים. אחד, החופשה לבתי ספר נגמרת ומתרוקנים. שתיים, בטוח אין שלג. שלוש, המזג אוויר מאוד מאוד יציב. קצת יותר קריר, אבל הסיכוי לגשם או לסערה הוא הרבה יותר נמוך. וזה דבר נהדר שמאפיין באמת האלפים הדרומיים יותר. יש עוד אזורים באלפים, גם האלפים הגבוהים, נגיד בספטמבר, פחות רגישים למזג אוויר לא יציב. אבל דווקא כל החלק האמצעי כבר נהיה הרבה יותר רגיש מהבחינה הזו. אפשר לטייל באמצע ספטמבר גם באלפים הגבוהים. אפשר. וזה אפילו לא רע בכלל, אני חייב להגיד. אבל אז יש באמת כל מיני פרמטרים אחרים, של האם הבקטות נשארות פתוחות, האם התחיל כבר, או היה כבר מכות גשם משמעותיות שיכולות להפוך את השבילים לבוצעים. העונה היא לא כל כך שונה, אבל אפשר להרוויח שם עוד שבוע. ואנחנו בדיוק רצים על השבוע הזה. זה שבוע נפלא לטייל באלפים הימיים, ובכלל באלפים הדרומיים. דרומיים אני מתכוון לצרפת. אם אנחנו במדינה אחרת, זה לא יהיה דרומי. אבל ספטמבר זה, בעיניי ספטמבר באלפים זה החודש הטוב ביותר. הכל זהב צהוב כזה, הם ריקים, יש איזה מין, יש ראות טובה מאוד, הכל קריספ כזה. אני מאוד אוהב את אלף ספטמבר באלפים.
יפה. רגע, ברכה לי השאלה.
כי אתה כל פעם אומר, יפה, סבבה.
יפה, כל הכבוד, יפה. נראה לי שהבנו קצת את האזור, את האלפים הימיים. בוא נדבר יותר על הטרק. תכננתי, השקעתי מספיק זמן בתכנון הטיול, אני יודע איזה מסלול אני רוצה לעשות. האם אני צריך לצפות לטרק קשה?
בגדול, הטרק קשה, טרק קל, דיברנו על זה בהקשר שם של קורסיקה כבר די הרבה, זה איך אתה מתכנן. יש אזורים שבאמת התכנון בהם לא משאיר הרבה הרבה מדי ברירות. אלפים ימים זה אחד מהאזורים האלה. אין שפע של מקומות לינה, אין שפע של שבילים, ומאוד תלוי איך מטיילים כמובן. אם עושים שם נודד בין בקטות, שוב, אין המון אופציות, ואז הטרק הוא בינוני קשה. החלק הצרפתי הוא יותר מתון, החלק האיטלקי יותר תלול. דמיין משולש בעצם לא סימטרי, לא שווה צלעות או שווה שוקיים, שהצלע של צרפת היא בעצם מעין יותר ארוכה, הפסגה היא גבול בין צרפת לאיטליה, ואז החלק האיטלקי הוא יותר תלול. אנחנו, מה שאנחנו עושים, מתחילים בצרפת, עולים לחלק האיטלקי, מטיילים על החלק התלול, לא עולים בעצם את החלק התלול, ויורדים חזרה דרך חלק המתון לצרפת. יש הצרפתים ולאיטלקים ולכל הממר העולם נטייה לטייל בארץ שלהם. זאת אומרת, יש סיבוב מאוד קלאסי באלפי ימים שעובר רק בצרפת, אותו דבר בדיוק בצד האיטלקי. אנחנו משלבים בין זה לבין זה, כמו הסמל של אאודי, אז תוריד, כמה יש להם? 4 עיגולים? תוריד שם 2, ואז תקבל 2 מעגלים כאלה צמודים אחד לשני. כנראה הייתי יכול להדגים את הדוגמה הזאת הרבה יותר קצר מהסמל של אאודי. אנחנו עושים איזה מין 8 כזה בקיצור, שבלי לחצות את עצמו.
בכלל אתה מאוד ציורי בפרק הזה, זה התחיל בדלת, אחרי זה משולש, לא שווה צלעות.
שוב, זה
הסמל של אאודי, וואו.
שעות לפנות בוקר שאנחנו מקליטים בהן, זה נורא והיום.
האמת שאני חייב לציין, זה היה די ברור. השימוש בגימטריה וב... אני יודע, מכניקה, או מה שזה לא יהיה. אוקיי.
גיאומטריה, אני מאמין, התכוונת.
אז מטיילים מנוסים יותר, לא היית פותח בטרק הזה כטרק ראשון באלפי, מן הסתם.
לא, ממש לא. יכול להיות שכן, אתה יודע מה? רגע חוזר בי. שוב, כמו כל טרק, אם נכונים לאתגר, ואם יוצאים, אם יוצאים קבוצה, כל טרק יכול להיות כל ראשון. הרי כל התכלית של קבוצה היא בעצם להיות מקום מגן ותומך וטוב. זה כל המשמעות שלנו כמדריכים, לקחת אנשים למקומות שהם תכלס די מסוכנים, ולהחזיר אותם בשלום ומבסוטים, לא רק בשלום. אז זה יכול להיות טרק ראשון, צריך פשוט לבוא עם ציפיות, מה זה לבוא עם ציפיות? צריך להבין למה באים. או להבין למה לצפות אפילו. זה אולי יותר חכם לומר.
מה מצב הבקטות שם? מפנקות
חמוד,
כמו באלפים הגבוהים או צנועות יותר?
יש הכל מהכל מהכל. הבקטה בוולד מרווי זה בקטה מאוד גדולה, מאוד גדולה, זה אזור פופולרי. אז שם זה כמו שאנחנו מכירים, נגיד מאוסטריה, אולם שינה גדול כזה. אחרי זה הבקטות הצרפתיות הן קטנות וחמודות, וגם חלקן שופץ בתחילת שנות ה-2000, זה בכלל נחמד. הבקטות האיטלקיות מגניבות. אנחנו ישנים כולה ב2 כאלה, אבל שתיהן די דומות אחת לשנייה, שתיהן כזה באמת מקום שקשה להגיע אליו. שתיהן קטנות מאוד, שתיהן מנוהלות על ידי זוג או בודד, שעושים את זה הרבה 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 שנים. בפגרי, על הדר, בחור עם זקן לבן גדול, מקפיד את כל משהו... בעצם מספק עם מזון, להביא מהעמק מתחתיו, יושב שם גם בחורף, עושה שם בירה שלו, זה מקום עם הרבה הרבה אופי. אז אפשר להגיד שהבקטות הן מגוון גדול. בקטה ענקית בסגנון האוסטרי נגיד, בוולד מרווי, בקטות קטנטנות שיותר מאפיינות את הבקטות האולד סקול של צרפת בהמשך, ועוד בקטות איטלקיות שהן תכלס הבקטות שאני הכי אוהב בכל האלפים, הן תמיד איכשהו נגמרות באיטליה. גם משהו אולד סקול כזה, מאוד משפחתי, קטן, לא מתיימר, זה נחמד.
יש לך איזה סיפור מגניב להביא לי משם?
סיפור מגניב להביא לך משם. באיזה, תן לי קטגוריה.
קטגוריה? פחד. זאת אומרת, משהו שקשור ל, לא יודע, איזה קטע במסלול שהלכתם, או מפגש מעניין עם איזה מישהו בתוך הבקטה.
פחד, מפגש מעניין עם מישהו בתוך הבקטה, מעניין. בבקטה הגדולה, בוולד מרווי, אז מנהל אותה זוג צעיר, ממש צעיר, הם די עכשיו אמורים, בני 31-32, ולגמרי במקרה, אותו, את הבן זוג, פייר, הכרתי, אבל ממש במקרה, ממש, זה היה כאילו לא קשור, מאיזה סיפור אחר לגמרי באלפים הגבוהים. ואז מן הסתם, מטיילים הלכו לישון, נשארנו לקשקש, והתפתח משחק דארץ, החצים האלה הקטנים עם החוד. והוא התפתח התפתחות די משמעותית עם קצת יותר מדי אלכוהול. בהתחלה היה שם לוח וסופרים נקודות וכאלה וכאלה, ואז אחד החברים שלו אמר שהוא מסוגל לפגוע בתפוח מעל הראש של בת זוגו. וואלה. עכשיו, אני אישית יכול לומר ששתיתי כבר די הרבה בשלב הזה, כמובן גם, אני ממש גרוע במשחק הזה, למרות שאני תחרותי מאוד, אני ממש לא הצלחתי שם לככב, ואני רואה את זה, ואני מבין שכאילו, זה או יסתיים רע, או יסתיים רע מאוד, וזה מתקדם, והיא שם עומדת, והתפוח מעל הראש שלה, ופייר כאילו מעודד אותו, ואני מסתכל על זה ומתחלחל, עד שברגע האחרון אמרתי, אולי זה לא הדבר הנכון לעשות? ואז הם אומרים, כן, אולי אתה תשים את הראש שלך. ואני כאילו, וואו, פדיחה. ואז הבנתי שהם כולם פשוט עובדים עליי ועושים עליי אחלה קונס, והם עושים את זה כל פעם למי שמגיע לבקתה וחדש.
גדול.
כן. מה זה רציתי חבל הזמן. אז זה גם סיפור שקשור בפחד, גם סיפור שקשור במפגש עם אנשים, וואי, אני שלוש משלוש.
אתה טוב במאמותן. כל הכבוד.
קדימה.
יפה. אנחנו מתקרבים לסוף הפרק, ואני מקווה שכבר קיבלתם חשק לטייל באלפים הימיים, לבד או איתנו, לא באמת משנה. קצת, בואו נדבר על הפינות הקבועות שלנו. כמה עולה? כמה עולה לילה בבקתה? שמה, בטריק הזה?
כמו בכל האלפים, המחירים מצערנו עלו, לילה ממוצע בבקתה עם ארוחת ערב וארוחת בוקר, היום הוא עומד על 55 יורו, פחות או יותר, פחות או יותר. אם שנה שעברה היינו מדברים על 50, לפני כמה שנים על 45, האינפלציה הגיעה, בוקר טוב.
אוקיי, מה הדרך הכי טובה שלי להגיע לשם, וכמה תעלה לי תחבורה מקומית, מה שנקרא, לא אחרי הטיסה?
צריך להגיע לניס, אפשר לטוס ישר לניס, אחד הערים היותר נגישות מבחינת תיירות מישראל, כאילו פשוט נורא פופולרי תיירים ישראלים, יש טיסות ישירות של איזי ג'ט ואלעל, וארקיה נראה לי גם כן, ואז משם זה רכבת ואוטובוס, רכבת לעירה שנקראת טנד, ואוטובוס קטן שיוצא בעצם פעמיים ביום, לאזור הגבוה יותר, לחלק האיטלקי טיפה יותר קשה להגיע, כי צריך בעצם להגיע די עמוק, די עמוק לתוך איטליה בעצם, צריך להגיע איכשהו לוונטימיליה, לריביאר, אפשר גם לרכבת, ואז לקוניו, שזה איזושהי ערה קטנה, ואז עוד אוטובוס, די קשה להגיע אליו, אפשר, ושוב, דעתי יותר קל, פשוט להגיע לצרפתי, לטייל האיטלקי ולחזור לצרפתי. תחבורה ציבורית, הרכבת הזאת ייתן תעלה משהו כמו 11-12, לא יותר, יורו, ואחרי זה האוטובוס המקומי, גם יורוים בודדים, 6 או 7, לא מעבר לזה, לא משהו דרמטי בכלל. לא קל להגיע לשם, זה כן. אני יכול לומר, זה לא רחוק, אבל פשוט החיבורים הם קצת קשים. בשיא החורף ושיא הקיץ, אז יש שאטל בסופי שבוע, אבל הוא לא הכי תמיד משתלב טוב עם טרק רגלי באמת של שבוע. אבל זה לגמרי אפשרי. זה גם צריך לזכור. אני עשיתי את זה.
יפה. אז חבר'ה, הגענו לסוף הפרק, נסים. אני חושב שזה היה אחד הפרקים היותר זורמים שלנו, וסחתן.
לי יש משהו להגיד לפני סוף הפרק.
פרק מהמותן?
העניין הזה של העומק של הטיולים, ולמה על פי ימיים אני מעדיף אותם. אם זה לא יעבור עוד כה. מה זה מעדיף אותם? סליחה, למה הם בעיניי בטופ 5 של הטרקים באלפים? אתה מוכן?
כן, בטח.
כי אני חושב שיש שם העומק של טיול. סתם, ברצינות. שיש שם מגוון, נכון, אין קרחונים, אבל יש שם מגוון של נופים, מגוון של בקתות, מגוון של מזון, מגוון של מראות, מגוון ורצף היסטורי מאוד מעניין. יש שם איזה משהו שהוא כל הזמן גורם לנו להיות באיזשהו מצב של התלהבות ופליאה. כאילו כל הזמן דברים חדשים, כל הזמן משהו בא כזה, אגם גדול, עמדה נטושה, פסגה מחודדת. כאילו כל הזמן קורה שם משהו. גם הנוף הכי יפה בעולם, ניו זילנד, שהוא חוזר לעצמו, זה יפה, כן? אנחנו חוזרים הביתה והיינו בחלום. אין לי שום דבר נגד חס ושלום, וההפך, אני מאוד אשמח, אבל יש טרקים שבאמת נוצר בהם בין יום ליום ובין מקום למקום, איזשהו רצף שהוא מעל הסטנדרט מהבחינה הזו, וזה אחד הטרקים האלה. וזה למה בעיניי, למרות שנופית הוא לא דרמטי כמו הגבול של איטליה שוויץ נגיד, ואין שם קרחונים, ואין שם אלפיניזם לצורך העניין, אבל יש שם איזשהו רצף כזה שהוא שלי אישית מאוד מוסיף כמטייל, ואני חושב שמוסיף לכל מטייל סך הכל. זה למה הוא מרגם ומכחב אצלנו בטריקים של האלפים.
תשובה נהדרת. אני חושב שהסיכום שלך די מרים לפינה האחרונה של הפרק, פינת הציטוט. אז נגיד אותה, ותכלס נזמין אתכם לטייל באלפים הימיים. אז אתה מוכן?
אני מוכן. לטייל באלפים הימיים או לפינת הציטוט?
לפינת הציטוט, זה הרבה יותר חשוב. שנייה. תוך כדי שאני מחפש את הציטוט, נזמין אתכם לעקוב אחרינו. אנחנו מזמינים להזנה בכל הפודקאסטים, בכל אפליקציות הפודקאסטים והעסקטים. השונות.
יצא לך כאן.
יש לנו, כן, לגמרי, יש לנו קבוצת וואטסאפ, ויש לנו קבוצת פייסבוק, ואנחנו נמצאים גם בלינקדין. בואו לטייל איתנו. תכנס, אנחנו מתרגשים לקראת כל שנה מחדש, לקראת העונה הקרבה, הקיץ.
תרשמו לדיבור.
וגם באלפים הימים. תרשמו לדיבור.
בואו לטייל באלפים הימים. אנחנו יוצאים בספטמבר הקרוב, 9-16. קרוב, אני מתכוון, אם שמעתם את זה אולי יותר מאוחר בהיסטוריה, אז 2023, אנחנו נוציא גם טיול ב-2024. גם בספטמבר.
זה נכון. אז ככה. הציטוט הולך כך. זה לא מוזר. איך החיים תמיד לוקחים אותך למקומות ולאנשים שאתה אמור לראות ולפגוש?
אופה.
לא אמרתי את זה טוב. בוא, אני אומר את זה שוב. זה לא מוזר איך החיים תמיד לוקחים אותך למקומות ולאנשים שאתה אמור לראות ולפגוש. לא, לא. רגע, יש סימן שאלה פה.
הראשון היה אחלה.
אוקיי, אז הוא נאמר. מתוך תחת שמי ארגמן, מרק סליבה.
מתוך האינסטגרם שנינה מתפלת. ראיתי את זה לא מזמן.
ככה זה שכולנו אחד. תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו היינו יזהר דמטר, עומר זיו, פודקאסט המעיין.
המוזיקה בפרק היא הוקלטה ובוצעה, והגעת תדהר.
תודה, גד.
תודה, גד.
יאללה.
צ'או.
צ'או.